כן? נושא שמופיע מדי פעם בכותרות, וככל שהוא מופיע, הדעות שם מקצינות לפעמים ומגיעות לכל מיני מחוזות שלא בטוח שתמיד היינו רוצים להיות שם, וזה הנושא של חובת / היתר לימוד תורה לנשים. מה המעמד של אישה בכל מה שנוגע ללימוד תורה? בפרשתנו, פרשת עקב, אנחנו מכובדים בין היתר באחת מארבע הפרשיות של תפילין, פרשת והיה עם שמוע, בפרק י' א', והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי וכו', ואיך כתוב שם אחרי זה, ולמדתם אותם את בניכם. והגמרא מסרת קידושין בדף כ"ט מדייקת, כתוב למדתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם. מכאן שאין מצווה ללמד תורה את הבנות. נשים, אין מצווה ללמד אותם תורה. והאדמו"ר הזקן בשולחן ערוך הרב, שבהלכות תלמוד תורה באמת מקבלים אותו בתור האורים ותומים בתחום הזה. כן, יש דיסציפלינות, יש נושאים, כן, אדמו"ר הזקן, אחד מגדולי הפוסקים, אבל יש עוד פוסקים עם דעות כאלה ואחרות. בנושא של הלכות תלמוד תורה, ידוע שהרמב"ם, הלכות תלמוד תורה של הרמב"ם, הלכות תלמוד תורה של האדמו"ר הזקן, זה הכותל המערבי. על זה מסתכלים. אלה ההלכות הפסוקות שמקובלות על כלל ישראל. ושם, בהלכות תלמוד תורה, בפרק א', הלכה י"ד, אומר האדמו"ר הזקן כך, יש פה שלושה חלקים למה שהוא אומר, הוא לא אומר את זה ברציפות, אבל יש פה שלושה חלקים עיקריים וצריך לשים לב לכל אחד מהם. הוא אומר קודם כל, הלכה פסוקה, אישה אינה במצוות תלמוד תורה, נקודה. אינה במצוות תלמוד תורה. וממשיך, כשם שאינה במצוות תלמוד תורה לעצמה, כך אינה במצוות תלמוד תורה לבניה, ופטורה משכר לימוד בניה וכו'. ומכל מקום, אם היא עוזרת לבנה או לבעלה בגופה ומעודה שיעסוק בתורה, חולקת שכר עמהם ושכרה גדול, מאחר שהם מצווים ועושים על ידה. חלק שני. חלק שלישי, מופיע בסוף הסעיף, הוא אומר, ומכל מקום, גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להם לידע אותן כולה. כן? אז יש פה, שימו לב פה, שלושה חלקים מאוד מעניינים. אחד, קביעה הצהרתית, חד משמעית, אישה אינה במצוות תלמוד תורה. אחרי זה, היא יכולה להגיע למצב שהיא עוזרת לבעלה או לבניה בתלמוד תורה והיא חולקת שכר עמהם. הנימוק הוא, מאחר שהם מצווים ועושים על ידה, ובסוף, כאילו קפיצה לצד השני, לא, בעצם גם נשים חייבות ללמוד את ההלכות שהן צריכות לדעת אותן. כל מצוות העשה והלא תעשה, שאישה צריכה לדעת, היא צריכה ללמוד. אז פה צריך להבין פה כמה דברים. כן? אומרת, זה שהנשים חייבות ללמוד הלכות וכו', וזה תלמוד תורה וכו' וכו', כן? אז כל מה שנאמר שם שהיא עוזרת לבעלה או לבנה זה רק לאחד שיש לה בעל או בן. זאת אומרת, זה לא דין מיוחד לנשים. אישה צעירה, 18, אין לה לא בעל ולא בנים. אז מה, היא בסטטוס שונה? היא לא, אין לה את החיוב הזה של לעזור בתלמוד תורה. זאת אומרת, הנימוק הזה שאישה שעוזרת לבעלה בלימוד תורה אז היא גם חולקת, זה נראה כמו איזה עניין צדדי בנסיבות מאוד מסוימות. ואם כבר היינו אומרים, אנחנו היינו צריכים לסדר פה את ההלכות כביכול במקום האדמו"ר הזקן, אז היינו אומרים שאישה היא לא במצווה תלמוד תורה, אבל אף על פי כן היא כן צריכה ללמוד. למה? את ההלכות שהיא צריכה לדעת. זה צריכה להיות הדבר העיקרי. למה? כי זה חל על כל אישה. לא חשוב באיזה גילי, כן? כל אחד שהיא מגיל 12 ויום ומעלה, היא מחויבת ללמוד את ההלכות של המצוות שהיא צריכה לידע אותן. אז זה לכאורה צריך להיות הדבר החשוב ביותר. צריך היה אדמור הזקן להקדים את זה בראש הסעיף, ולהגיד, אף על פי שמעיקר הדין מלכתחיל אנשים לא חייבות במצוות ללמוד תורה, למרות זאת הן חייבות ללמוד את ההלכות שהן נצרכות להן. זה ממש נראה כאילו זה ממש מתבקש. ואת כל העניין הזה שאם האישה עוזרת לבעלה, אז היא חולקת שכר עמו, זה עניין צדדי, צריכה להשאיר לסוף. אנחנו רואים שהאדמו"ר הזקן הפך פה את הסדר. קודם כל הוא מזכיר לכאורה את העניין השולי, לכאורה, שאישה חולקת שכר עם בעלה, ועם בניה, ורק בסוף הוא מכניס את העניין שלכאורה הוא אמור היה להיות מרכז העניינים, שכל אישה, כדי שהיא תדע את ההלכות שהיא נצרכת אליהן, היא צריכה ללמוד אותה, ואחרת איך היא תדע. זה היה צריך להיות הדבר העיקרי. כך אומר האדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה. זה ביורה דעה. זה הלכות תלמוד תורה, יורה דעה. או, שול מול הלכה. או, ברוכים הבאים. שניים במחיר אחד. ברוך השם, נו, אנחנו עוד יכולים להגיע למניין. בבקשה. מה אתה מחפש? ראש אומן. מה? ראש אומן. שמה, הבר הזה, כן, פה.
איזה פרק?
זה, ראינו את אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה, את מה שהוא אומר. ובואו נעבור עכשיו לשולחן ערוך הרב, לאדמו"ר הזקן, בהלכות ברכות השחר. כאן זה כבר באור החיים. במקום זה היה ביורה דעה. אנחנו עוזרים עכשיו אחורנית, לסימן ממזיים, באור החיים. שמה, כמובן, עולה השאלה המתבקשת, האם נשים מברכות ברכות התורה בבוקר? מברכת או לא מברכת? אגב, שאלה נוספת, אם היא מברכת על תורתך שלימדתנו, נניח בברכת המזון. תורתך שלימדתנו? מה, אני יכול ללמוד אותך תורה? לא מחויבת ללמוד תורה. אומרת את זה או לא אומרת את זה? טוב, שאלה, אתם נגיע לזה. כן, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים בתוך כדי כביכול בשולי הדברים. כן, למשל, האם הכהנים שהם מברכים הם מקיימים מצווה? כנראה שכן. אבל מה לגבי הישראל המבורך? הוא מקיים מצווה? בזה שהוא מתברך? או פסיבי, אין לו שייכות לעניין, הוא מקבל ברכה, אתה תגיד תודה רבה. אבל האם הוא חלק מהמצווה של ברכת כהנים? שאלה. כמה דברים על הדרך, איך הם נראה, זה לא פשוט.
מה קורה שכולם כהנים?
או, בדיוק, זאת השאלה. השאלה מפורשת שמופיעה בגמרא. כן, עיר שכולה כהנים. עיר שכולה כהנים, מה עושים שם? יש את מי לברך, אין את מי לברך. הכהנים מברכים את עצמם? אולי הכהנים מברכים את עצמם? מה הבעיה? יש בניין כהנים, מברכים את הכהנים האחרים. כן? אבל אנחנו נראה, זה לא כך פשוט. גם מאוד מעניין הקשר בין זה לענייננו, מה זה קשור ללימוד תורה של נשים. בכל מקרה, בהלכות ברכות השחר, האדמו"ר הזקן כותב שמכיוון שהן חייבות ללמוד מצוות שלהן לידע איך לעשותן, לכן הן מברכות ברכות התורה. מברכות ברכות התורה. אדמו"ר הזקן כותב במפורש ש... מה? בעל שולחן ערוך הרב, בעל התניא, רב שלמה, רב שניאור זלמן, מילדי. אז מה שהוא כותב שם זה כאמור שאנשים חייבות ללמוד מצוות שלהן, למה? לידע איך לעשותן. מהטעם הזה הן מברכות ברכות התורה. זה הטעם העיקרי שנותן שם האדמור הזקן לעובדה שאנשים מברכות ברכות התורה. זאת אומרת שאצל האישה מה אנחנו רואים כאן? שעצם העובדה שהיא צריכה ללמוד הלכות כדי לדעת מה לעשות, זה לא אצלן זה עניין צדדי. כי אם זה עניין צדדי ולא היה לזה גדר של לימוד תורה, אז היא לא הייתה מברכת על זה. והיא מברכת על זה ברכה שהגבר מברך אותה ברכה בדיוק, סימן לכאורה שהגדר הוא דומה. זה שם שהגבר מחויב לימוד תורה כללי, האישה מחויבת לא בכללי אבל מצוות שהיא מחויבת לעשותן. זאת אומרת, ללחוץ בעצם ללכות בית המקדש, כרגע נניח שאישה לא מחויבת ללמוד, כן? אבל מסכת סוכה, או מסכת ראש השנה, או מסכת שבת, נהנים שהופסחים, יכול להיות שהאישה צריכה ללמוד את זה, למה? כי יש שם את כל ההלכות, שהיא זה, או נניח אפילו לא נדבר על מסכת, נניח שולחן ערוך אורח חיים. שולחן אורח חיים, יכול להיות שם הרבה מעלות הלכות שהיא צריכה אותן, אז בשבילה זה ממש גדר של לימוד תורה, הראיה, שהאדמור הזה כן כותב שמהטעם הזה הן מברכות ברכות התורה. זאת אומרת, אני עוד פעם רוצה לחבר את זה עם מה שאמרנו מקודם, מה שבהלכות תלמוד תורה היה נחשב אצל האדמור הזה כן כטעם צדדי, עובדה היא שהוא השאיר את זה לסוף, כשהוא דיבר שם על חיובה של האישה, כשהוא מגיע פתאום לאישה שמברכת ברכות התורה, זה הופך להיות לטעם המרכזי. מה השתנה? מה השוני? וכאן למעשה מתווספות עוד כמה קושיות חזקות מאוד ממקומות אחרים בשעס, ובואו נסדר רק לעצמנו את הדברים פה כדי שלא נאבד פה את חוט המחשבה. קודם כל, מאיפה האדמור הזקן לקח את הפסק האחרון שדיברנו עליו? איפה המקור בגמרא שאם האישה לומדת הלכות כדי שהיא תדע מה לקיים, מאיפה אנחנו יודעים שיש לזה גדר של לימוד תורה? יכול להיות שזה רק עניין של הכנה למצווה, היא צריכה לעשות, לדעת לעשות הפרשת חלה, אז היא לומדת לפחות הפרשת חלה, אז זה יכול להיות שזה עניין שהוא תפל למצווה עצמה. אם היא לא תלמד את זה היא לא תדע איך עושים הפרשת חלה, אבל איך אנחנו יודעים שהלימוד הזה של הלכות הפרשת חלה פתאום משתדרג והופך להיות למשהו שמבחינתה הוא כמו לימוד תורה, שעל זה נאמר תלמוד תורה כנגד כולם? אומרת, לא התהפכו פה היוצרות? אולי נראה כמו היפוך יוצרות.
מי מקבלת את זה
במסורת?
מסורה ללמוד את זה?
זה גם שאלה, נכון, אבל לא צריך להגיד מסורת. נניח שאישה למדה 10 שנים, יודעת עכשיו הכל, מגיעה לשעה השנה ה-11, מה נגיד, שזו היא פתורה? גמרנו? נגמרו לה החובות? זאת אומרת, יש שנים שכן ושנים פתאום שלא, נכון מאוד? בהחלט. אז לכאורה מהגמרה המפורשת בקידושין, כמו שאמרנו, ילמדתם אותם את בניכם, ואומרת שם הגמרה ולא את בנותיכם, הכוונה אישה לא בלימוד תורה בכלל. האדמו"ר הזה כאן אמר את זה מפורש, אישה אינה במצוות תלמוד תורה. אז רגע, כן, היא לא, כן מברכת, למה היא מברכת? הלכות שהיא צריכה אותם, זה כן נחשב ללימוד תורה, לא נחשב ללימוד תורה? זאת קושיה. קושיה נוספת, לגבר זה לא שאלה, לגבר הם מחויב בלימוד תורה, לא משנה מה הוא לומד, הוא מקיים מצווה של לימוד תורה, לא בגלל שהוא צריך את זה בשביל הדעת.
אבל אם הוא לא צריך את זה בשביל הדעת, הוא לומד, מה ההבדל בינו לבינה?
היא לא לומדת את זה.
והיא לא, כן לומדת?
אז היא לא עושה את מה שהיא צריכה. בשבילה זה דבר מיותר. אמרנו, מה שהיא לומדת, היא צריכה ללמוד...
מה, היא לא יכולה ללמוד תורה?
כרגע אנחנו לא שואלים היא יכולה. זה אנחנו שואלים על צריכה. מה היא צריכה ללמוד? מה שהיא יכולה זה עניין אחר. קודם כל השאלה היא מה היא צריכה.
אתה כבר גלש לזה שאם היא עושה ללמד או ללמוד איך עושים, אז כבר זה יקרה או לא נקרא, אז אם ככה זה יקרה, אז גם הגבר יכול להגיע לאותו מצב.
לא, זה בדיוק העניין, אבל על האישה התורה... אבל... רבשי, לגבי האישה התורה עושה הבחנה גדולה בין גבר לאישה, למתם אותם את בניכם. בניכם ולא בנותיכם. בניכם צריכים ללמוד, לא משנה מה. גם עם ציצית וגם אם מדובר על ללכות פרה אדומה. זה אותו לימוד. שור שנגח את הפרה, גם לימוד. ללכות את המקדש.
אז הוא
מברך
ללמוד תורה, אשר
מחרבן
ונתן
לתורתו. מי?
הגבר.
ודאי.
גם אם הוא לומד
מה, יש לך ספק בכלל? מה, בן אדם שלומד ללכות בית הבחירה על הרמב״ם? לא מקיים מצוות לימוד תורה?
אם הוא לא לומד באותו יום תורה, אז הוא לא מברך את הברכה?
ודאי שהוא לומד מברך, כי הוא צריך ללמוד כל יום.
אבל הוא לא לומד.
זה בעיה שלו, הוא צריך ללמוד.
הברכה היא בגלל החיוב שיש לי ללמוד תורה?
ודאי.
זה הברכה?
בוודאי. אתה מחויב ללמוד, ולכן אתה מברך. לא רק זה, אלא אתה מברך פעם אחת, מכיוון שהתחולתה של המצווה היא לכל היום. אחרת היית צריך לברך כמו שאתה מברך על בורא פרי העץ. אתה אוכל תפוח, מברך, אוכל עוד פעם, מברך עוד פעם. למה אתה לא עושה את זה בלימוד תורה אותו דבר? למה אתה בבוקר? תברך. למה אתה בצהריים? תברך. למה אתה בערב? תברך עוד פעם. למה זה לא כמו תפוח? מכיוון שלימוד תורה אתה צריך ללמוד כל הזמן. לכן זה נחשב כרצף אחד גדול. אם לא למדת, אומרת הגמרא ככה בשקט, יצאת יבי חובה גם בקריאת שמע של שחרית וערבית, אבל זה בשקט, זה שעמי הארצות לא ישמעו את העניין הזה, יגידו, אני עכשיו פטור מלימוד תורה.
אולי תגיד כמו את הפסוקים של
הדיקת כהנים. ודאי, בין היום, ודאי, אין שאלה בכלל. המשנה בעומר זה במפורש. שכל האלה, והברייתא דרבי ישמעאל, והמשניות של איזה מקומן של ספחים, כל הדברים האלה זה כדי שלא יוצא בן אדם שהוא מברך בקורת התורה ואחרי זה רץ לעבודה יצא סתם ברך. כן, לא רק זה, הוא הגיע למלגת אהבת עולם ומתפלל שם בדבקות עצומה וער עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך והאדם כולו אש של כיסופים ללימוד תורה ואתה אומר בוא נע, זה כנראה מיד אחרי התפילה הוא הולך להרביץ לימוד תורה בעומק חבל הזמן. ובאיזה דבקות הוא אומר, רננו בתור התארה. ולמרבה ההפתעה הוא גומר, לא גומר, מילא היה גומר את התפילה, מילא. באשרי הוא בא לציון, הוא כבר מגלגל חזרה את התפילין, ובא לנו שבח, כבר לא רואים אותו שם. הלו, מה התפללת כל כך חזק, היה רננו בתור התארה. אז בסדר, אז הוא נסוב. אז הוא אמר גם משהו קצת לימוד תורה, במהלך התפילה, הוא למד בריתא של רבי ישמעאל, או זה, טוב, אבל זה לא הנושא. נחזור חזרה לענייני אנשים. לגברים אנחנו מדברים כל הזמן, זה אנשים את הכבוד המגיע להם. שאלה נוספת, אומרת הגמרא, הגמרא ידועה מאוד במסכת ברכות בדף י"ז, שואלת שם הגמרא, אנשים במה זכיין? למה, לאיפה לאנשים יש זכויות שמביאות אותם לעולם הבא? מאיפה יש להם עולם הבא? למה שלאישה יהיה עולם הבא? גבר לומד תורה, אומרת שם הגמרא. גם יש לו מצוות תלמוד תורה. רואים מכאן שהזכות לעולם הבא, אתה בא יכול לקרוא מצוות, אבל לא כתוב שם בזכות מצוות ציצית, הוא מגיע לעולם הבא. זה בזכות לימוד תורה. אז שואלת שם הגמרא, נו, ומה עם אנשים במה זכיין? אומרת שם הגמרא, ביקריו בניי לבן כנישתא, ביתו גבריו וכו', במילים אחרות, זה שהאישה עוזרת ושולחת את הבעל או את הבנים שלה לבית הכנסת ובית המדרש ומאפשרת להם ומחכה להם בבואם עם חיוך ובשמחה ומאור פנים. לא אומרת לו שם ירחמיאל, מה נשארת עוד כך מאורר בית מדרש? אין לך דברים יותר טובים לעשות? אתה מבזבז את הזמן שם, בוא תעשה, תתעסק, דברים חשובים באמת. אם האישה אומרת לו, לא, בבקשה רבי רחמיאל, תשב, תלמד, זה הדברים החשובים באמת, לא בהבלי עולם הזה, או, היא בזה קונה את העולם הבא שלה. כן? אז לחברה, אם אנחנו אומרים שלאישה יש חובה ללמוד תורה, את ההלכות שהיא צריכה להם, אז מה הגמרא שואלת שם אנשים במה זכיין? למה היא צריכה את הזכות של הבעל? אין, שהיא שולחת אותו לבית המדרש, היא זוכה בזה שהיא עצמה לומדת את התורה. נכון, בסדר, זה לא כל התורה. רק הלכות שהיא צריכה להם, אבל בתלמוד תורה אין קטן גדול. כל חלק מאין סוף זה גם אין סוף. אין שיעור ומידה להרבה הלכות או לקצת הלכות. אין? כל דבר זה אין סוף. אז בשמה צריך לענות שם בגלל שהיא שולחת את הבעל ללמוד? אז מה אתה צריכה להגיד? מה זאת אומרת במזקיין? בלימוד התורה שלהן, ההלכות הצריכות להן. זה יכול להיות תשובה מצוין. שאלה נושא, למסך אין סוטה. דנה שם הגמרא לגבי אישה שנחשדה בסוטה, והשאלה האם יש לה כל מיני זכויות שיכולות להציל אותה ממה שקורה שם עם המים המערירים. אז הגמרא שם שואלת, אם יש לה זכות, תולה לה. זה היה כתוב שם במשנה. אז הגמרא שם מבררת, איזה זכות? הגמרא עושה שם כדרכה בדרך האלימינציה. אם מדובר על זכות של תורה, הרי אישה אינה במצוות לימוד תורה. ככה אומרת שם הגמרא כאילו כדבר מובן מאליו. אם היית מעלה על הדעת שיהיו לה זכויות של לימוד תורה, הרי היא בכלל לא קשורה לעניין הזה. ככה אומרת שם הגמרא, זאת אומרת שלנשים אין קשר למצוות לימוד תורה. למה? הרי גם פה אפשר להגיד, יש להם קשר. הן צריכות ללמוד את המצוות שהן נצרכות להן. ושאלה שרבי יעקב אתה שאלת מקודם, נחזור עליה עוד פעם. כן, אם אנחנו אומרים שהחיוב של האישה זה רק בשביל ההלכות שהיא צריכה לדעת אותם, אז נניח שאישה יושבת בכולל של נשים, מגדל עוז, יושבת, לומדת שם שנה, שנתיים, שלוש, זהו, הלכות, הפרשת חלה, פסח, סוכות, והרגלים, שבת, היא יודעת כל מה שהיא צריכה. בביתה אין שאלה שהיא לא יודעת. ואם במקרה כן, יש לה רב ולא יכולת לשאול. אבל את הבסיס, היא יודעת. ונכורה, מה נגיד? שאחת כזאת היא גמרנו? היא לא חייב יותר בלימוד המצוות שהיא צריכה להם. זאת אומרת שהאישה הזאת מפסיקה להגיד בבוקר את ברכות התורה? זאת אומרת, יש אישה שאומרת ברכות התורה ואישה שלא אומרת ברכות התורה? אם אמר שכל הנימוק, כמו שאמר אדמו"ר הזקן, שהאישה מברכת ברכות התורה, זה מכיוון שהיא לומדת את ההלכות שהיא נצרכת להם, אז אם היא גמרה ללמוד את ההלכות שהיא נצרכת להם, אז פתאום נוסח התפילה שלה משתנה, אם היא מאותו מפסיקה להגיד ברכות התורה, איך זה יכול להיות? אם זה באמת היה ככה, או שזה לא ככה, למה אדמו"ר הזקן, כשהוא בא לנמק, למה אישה מברכת ברכות התורה, הוא הביא את זה בתור הנימוק העיקרי, ואישה צריכה ללמוד את ההלכות שהיא נצרכת להם. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים פה, יש פה למעשה חוסר בהירות מובהק לגבי המעמד של האישה ביחס ללימוד תורה. דבר אחד אנחנו יודעים, התורה אומרת שהמעמד של האישה והאיש ביחס ללימוד תורה הוא שונה. זה אין בכלל שאלה. ולימדתם אותם את בניכם, פרשת השבוע, זה פרשת והיה עם שמוע, אחת מארבע הפרשיות של התפילין, והיה אחת מארבע שלוש הפרשיות של קריאת שמע. התורה אומרת, ולימדתם אותם את בניכם, אומרת הגמרא בקידושין, את בניכם ולא את בנותיכם. זאת אומרת, לא אוהב להגיד שהאישה והבעל, או האיש והאישה, הם אותו מעמד בלימוד תורה, זה ירד לגמרי מהפרק. אי אפשר להגיד את זה. אין פה שוויון, ולא שוויון הזדמנויות, ולא שוויון בנטל, ולא שום שוויון. אין שוויון. התורה אומרת את זה. ולמדתם אותם מת בניכם, בניכם ולא בנותיכם. אז לכאורה אפשר היה לגמור את העניין פה. אבל מצד שאנחנו רואים שהאישה מברכת ברכות התורה, על מה היא מברכת? הרי כשמברכים על משהו, זאת אומרת שיש חיוב לעשות אותו. כן? אז מה היא מברכת כאן? מה היא אומרת? שבחרבנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו? בחרבנו מנתן, כן? שנתן תורת אמת וחיה נטע בתוכנו? ואם היא מחוץ לעניין הזה, אז מה נתן לנו את תורתו? עכשיו, ציוונו לעסוק בדברי תורה? אז ברוך הוא ציווה אותך לעסוק בדברי תורה? איך היא אומרת את הברכות האלה? כי זה מצוות שהיא נצרכת להם. בסדר? אז אם היא נצרכת להם, אז מה זה מצווה לשעתה? כשהיא מפסיקה להצטרך אליהם? או לא כשהיא מפסיקה להצטרך ללמוד, כי היא כבר יודעת כל ההלכות. אז היא מפסיקה לברך? ופתאום אנחנו רואים שמצוות לימוד תורה אצל האישה גם מוזכרת בשני אופנים נוספים. אחד, העובדה שהיא שותפה של הבעל בלימוד התורה שלו. עד כדי כך, נשים במת זקן, זאת הזכות שלה לעולם הבא. זאת אומרת, אישה שלא מאפשרת לבעל ללמוד, והיא חותכת את הענף שלה בעולם הבא. היא לוקחת את המקום שלה בעולם הבא, ובמצח נחושה, מצמצמת אותו. ומצד שני, הגמרא בסוטה שואלת נשים שם בעניין הזה של ומה היא זוכה, אותה סוטה, בלמוד תורה? לא, הרי היא לא במצוות ללמוד תורה. תורה, הגמרא לוקחת אותו שם כמובן מאליו, וצריך להזכיר גם, יש שם הדעה באותו מקום, הסרט סוטה, שמי שלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. כן? וזה מתאים למה שראינו פה מקודם. וזה מתחבר לשאלה שאלנו מקודם, שכשהאדמו"ר הזה כן דווקא בהלכות תלמוד תורה בא לדבר על העניין הזה, אז לכאורה שם הוא דווקא לוקח ומדגיש את העניין של הזכות של האישה שהיא עוזרת לבעל שלה בתור נימוק עיקרי, דווקא העניין הזה של מצוות שהיא תצרכת להם, שהיא צריכה ללמוד אותם, זה שם נדחק לקרן זווית, לסוף הסעיף. טוב, בואו נתחיל לעשות קצת סדר בעניינים האלה ונראה בעזרת השם מה באמת הולך כאן. הדברים הם לא מורכזים, אבל הם רב-מימדיים, נקרא לזה ככה, וצריך פה באמת להבין את הדברים. יש פה על הדרך, נראה כמה דוגמאות שבאמת מסברות את האוזן גם בעניינים אחרים. הגמרא במסכת בבא קמא, גם מסכת סנהדרין, גם מסכת עבודה זרה, מדברת לגבי מעמדו של גוי שלומד תורה. גוי שלומד תורה מצד אחד חייב מיטה, אומרת הגמרא בסנהדרין. אבל מצד שני, הגמרא שם מדברת על גוי שלומד תורה כדי לדעת איך מקיימים שבע מצוות בני נוח שהוא מצווה בהם. אומרת שם הגמרא, כן, באותם שלוש מסכתות, בבא קמא, סנהדרין ועבודה זרה, כתוב שם שנאמר בתורה אשר יעשה אותם האדם וגומר. כתוב אשר יעשה אותם האדם, לא כתוב אשר יעשה אותם הישראל או היהודי, לא כתוב. ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. ככה אומרת שם הגמרא, הרי הוא ככהן גדול. ובביאור הגמרא הזאת אומר שם התוספות על המקום, כמובן הסוגיה מדברת שם בגוי שלומד שבע מצוות בני נוח, אין שם אהבה אמינה בכלל לומר שמודבר במשהו אחר. כי גוי שלומד מצוות אחרות, אם גוי לומד הלכות שבת, הורגים אותו. חייב מיטה, אתה לא שייך לזה בכלל. גוי שמקיים שבת, גם הורגים אותו. אתה לא שייך בזה בכלל. אתה מנסה לקפוץ לליגה שאתה בכלל לא נמצא בה. אתה מנסה לערער את סדרי בראשית. אז אתה לא שייך לפה, הורגים אותו. אז פה בוודאי אומרת שם הגמרא, מדובר כאן בגוי שלומד שבע מצוות בני נוח. כתוב מצוות בני נוח, צריך להקים בתי דינים. בואו נראה איך מקימים בית דין. אסור לאכול עבר מן החי. טוב, בואו נראה מה זה עבר מן החי. איזה גדרים, סדרים יש לעניין הזה. מה זה נקרא עבר? מה זה נקרא חי? אם זה גוסס זה נקרא חי? זה לא חי? עובר? לא עובר? פוטילי טילים של הלכות. כתוב אסור לעבוד עבודה זרה. בואו נראה מה זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? כן, מוחמד זה עבודה זרה. כן, אז מה השאלה? הוא לומד הלכות? יש לו הרבה הלכות, הוא צריך לראות, הוא לומד. על אחד כזה אומרת שם הגמרא, הוא נחשב ככהן גדול בכף הדמיון. תארו לעצמכם, בוריס הזה, גוי גמור, כן, הוא בא, החליט, יושב לו שם במוסקבה, הוא החליט שהוא צריך לקיים, שהם צריכים בני נוח. אגב, יש תנועה בארצות הברית של גויים, שהמטרה שלהם זה לקדם את השב עם סוף בני נוח. הרבי מלובביץ' היה מאוד מאוד בעד העניין הזה. הוא אמר שחלק מהתיקון העולם שישראל צריכים לעשות זה ללמד את הגויים על התפקיד העצום שיש להם בקיום שב עם סוף בני נוח. זה תיקון העולם. יכירו וידעו כל יושבי תבל, זירת עירה כל בער, התכלית האולטימטיבית של הגויים זה לקיים שם מצוות בני נוח, זה חסיד אומות העולם. הרמב"ם אומר, מי שמקיים, גוי שמקיים שם מצוות בני נוח, לא מכיוון שזה ככה נראה לו שמבחינה סוציו-אקונומית זה נכון, הוא לא מקיים בתי דינים כדי לקיים חברה מתוקנת, והוא לא שהוא לא עובד עבודה זרה מכיוון שהוא אתאיסט, ולהפך, הוא מאמין שיש אלוקים, והאלוקים ציווה לא לעבוד עבודה זרה ואת כל שאר שש מצוות בני נוח. זאת ההגדרה של חסיד אומות העולם, איך אומר הרמב״ם. אז אם ככה, יש לנו פה את הזה, והוא אומר את שם הגמרא, הוא לא סתם נחשב לגוי שמקיים שם, לא חסיד, הוא נחשב ככהן גדול. איך הוא זכה לשדרוג הזה? כהן גדול. שאלה, אומר שם התוספות על המקום, השדרוג הזה במעמדו של הגוי בגלל מעלתה העצומה של התורה שהוא לומד. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא לומד תורה להלכות שנצרכות לו, צריך לדעת איך לקיים את השבע מצוות בני נוח. כן, אומר שם התוספות על המקום בבבא קמא, זה המקום הראשון שבו זה מוזכר. הוא אומר שם התוספות שהרי למדנו מסכת הוריות. מסכת הוריות, יש קטע נפלא מאוד על מעלתה של לימוד התורה, מעלתו של לימוד התורה, וכתוב שם שהרי במשלי כתוב שיקראי מפנינים. אז אומר שם גם מסכת הוריות, מה זה יקראי מפנינים? יקראי מלפני ולפנים, מהכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת שהמעלתו של לימוד התורה יותר גדולה, מעלתה או מעלתו של לימוד התורה הוא יותר גדול מכהן שנכנס לקודש הקודשים באותה פעם יחידה ביום כיפור, שהוא נכנס שם לעשות עבודת יום הכיפורים. אנחנו יושבים פה לומדים תורה, מעלתנו יותר גדולה ממנו, יותר גדולה ממנו, יקריים מפנינים, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. וזה כאמור דבר מאוד תמוע.
למה? אם הלימוד התורה מאפשר
בלי
הוא
יכול
להגיע הרבה יותר גבוה מקרבתי
מקודש התורה. כן, לא, זה לגבי יהודי. לגבי יהודי אני מבין, אבל הגוי, הרי התורה לא שייכת אצלו בכלל. כתוב תורה ציווה לנו משה, כן, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה כן לכל גוי, משפטים בא לידעום. כן, אז איך הוא מצליח להתרומם לדרגה כזאת הגוי? הגוי, הגוי, כן, הגוי. זאת שאלה? כן, זאת אומרת, נכון, בסדר. אז הוא באמת לומד את ההלכות שהוא נצרח להן, בסדר. אבל איך באה לידו זכות כדרך אגב, בצורה כזאת שהלימוד שלו נחשב כל כך גדול שהופך אותו לאחד שהוא כמו כהן גדול? רואים מכאן עיקרון. רואים מכאן עיקרון מאוד חשוב. שברגע שבן אדם לומד הלכות, לומד תורה, בשביל להשיג מטרה מסוימת, למשל, הגוי שהוא יודע שאת ההלכות האלה הוא צריך, אז הוא לומד אותן. נכון שעצם לימוד התורה מבחינתו זה לא הדבר העיקרי, אבל את המעלה הגדולה של לימוד התורה הוא לא מפסיד. יש לו את זה. אני, במילים אחרות נגיד את זה. עצם העובדה שהגוי לומד תורה כדי לדעת את שבע מצוות בני נוח, אנחנו לא באים ואומרים שלימוד התורה אצלו זה בסך הכל עניין אינסטרומנטלי, זה בסך הכל שלב, זה עניין שולי, כי בלי זה הוא לא ידע. אז העיקר זה לדעת לקיים את המצוות. הלימוד תורה זה בסך הכל מכשיר. אז אם זה בתור מכשיר והוא לא מצווה זה ישירות, אז אין לזה בשבילו שום ערך. עובדה היא שזה לא ככה. זאת אומרת, למרות שבגוי זה דבר לכאורה שולי, מעלת לימוד תורה היא כל כך גדולה, שזה הופך להיות הדבר בפני עצמו. נדבר בפני עצמו, לכן הוא נהיה שם ככהן גדול. אם אנחנו לוקחים את האנלוגיה ואת העיקרון הזה, ומשליחים אותו גם על העניין של, של נשים, אז ודאי. אז אם אישה לומדת את ההלכות שהיא נצרכת להן, אז נכון שזה לכאורה הוא התחיל בתור עניין שולי, כי בלי זה היא לא תדע מה לעשות. אבל עצם העובדה, והיא בוודאי לא גרועה יותר מגוי, היא ודאי כנראה הרבה יותר מגוי. אז אם זה נכון לגוי, זה ודאי ובוודאי יהיה נכון לאישה. שברגע שהיא יושבת ולומדת תורה כדי לדעת את ההלכות שהיא נצרכת להם, אז זה ודאי שזה נחשב לה כלימוד תורה. כן? אגב, יש פה כמה דוגמאות לעניין הזה, אבל בנושאים אחרים, נושאים של קורבנות, רואים איזה הרוגצ'וב, זה מביא פה דוגמה נפלאה, איך הולכת הדם, למרות שהיא בסך הכל שלב הכרחי כדי שאפשר יהיה לזרוק את הדם, אבל בהולכת הדם הכהן כבר יכול לפסול את הקורבן. בעצם ההולכה. למה? תגיד, איך כהן יכול לפסול במחשבת חוץ מזמנו? כן, חוץ זמנו, חוץ ממקומו. לא, ודאי, מחשבה כן. אבל הוא יכול לפסול במחשבה את הזריקה. זה אני מבין. כי זה העיקר, זריקת הדם. אבל ההולכה זה בצער כל שלב שנראה שולי לגמרי. איך הוא יכול באמצעות ההולכה לפסול את הזריקה שבעקבות זה את הקורבן כולו? כן, זה אחד מארבעת השלבים שהכהן מבצע. כן, את העניין של החל מהשחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. כן, אחד מארבעת השלבים של, שעושים דם הקורבן. זאת אומרת, הרוגצ'ובר, וככה גם נפסק, הרוגצ'ובר מביא דעה שככה נפסק להלכה, זה שכהן שפסל במחשבת חוץ מזמנו או חוץ ממקומו בהולכה פסל את הקורבן לגמרי. לכאורה זה בסך הכל שלב שרת, זה רק נועד לשרת את השלב העיקרי. איך השלב השולי הזה פתאום הופך להיות לזנב שמקשקש בכלב, פתאום מעניין שולי טכני זה הופך לדבר כך חשוב. רואים מכאן ראיה שיש דברים שנעשים כדי להשיג משהו אחר, ופתאום הם מקבלים חשיבות משל עצמם, מקבלים חשיבות עצמאית. ככה זה ההולכה של אדם, ככה זה לימוד התורה אצל הגוי כדי לקיים שבע מצוות בני נוח, ולהבדיל, ככה גם זה אצל האישה כשהיא לומדת את ההלכות שהיא נצרכת להן. אגב, צריך לומר שאצל האישה זה בוודאי הרבה יותר חזק מאשר אצל גוי, מכיוון שהגויים לא קיבלו את התורה בכלל. איך אנחנו אומרים עכשיו? בחרבנו מכל העמים, לא בגוי. הגוי שהוא מברך לא יכול להגיד ברכות התורה. מה הוא יגיד עכשיו? בחרבנו מכל העמים? הוא סירב לקבל את זה. ברוך הוא הציע להם, רוצים לקבל את התורה? אמרו לא. מה יש שם? לא תרצח, לא תגנב, לא בשבילן. לא קיבלו את התורה. לעומת זאת, כשמדובר על נשים, כן, אז איך אומרת שם התורה? כן, פרשת שמות, לפני קבלת התורה, בדיוק, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אז לבני ישראל זה הגברים, זה דברים קשים כגידים, לכן זה תגיד. אבל תאמר לבית יעקב, מי זה? הנשים. הנשים קדמו שם על הגברים. אז ברוך הוא אומר למשה רבינו, תוכן תורה לעם ישראל, קודם כל תנות על הנשים. נכון, עניין של קבלת התורה, הנשים פה קדמו. בוודאי שהשייכות שלהם למצוות לימוד תורה היא הרבה יותר גדולה מאשר של הגוי. כן, זה בוודאי.
לא נגלו ממצרים רק
בזכות נשים קדמיות. כן, זה נכון, אבל זה לא קשור ללימוד תורה. נכון, בוודאי שזה לא בא חס ורחלילה, זה שאנשים יש להם זכויות עצומות.
מה זאת הנשים קדמיות? מכוח מה הן יהיו קדמיות?
זה הגמרא אומרת שמה שהם באו ועודדו את הבעלים בזמן העבודת הפרך ועשו איתם דבש וחלב תחת לשונך, דבש מסלע. כן, הגמרא מספרת שמה במסכת סוטה את כל המעללים החיוביים של אנשים, המילדות העבריות. כן? זה לא קשור אבל ללימוד תורה. לעומת זאת, את העניין הזה של כה תאמר לבית יעקב, זה ממש קדם למתן תורה עצמו. צריך להגיד, נשים צדקניות, אחת שעושה גמילות חסד, עוסקת ברווחת הציבור, הולך לזה עוזרת לעניים, לנצרכים, לחולים, כן? זה, צריך להגיד, זאת אישה צדקנית. כן? אבל לא בהכרח שייך ללימוד תורה. בואו את העניין הזה של כה תאמר לבית יעקב, זה נאמר ממש על מתן תורה עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את העניין הזה, רואים מכאן שעצם העובדה שהאישה צריכה ללמוד תורה בשביל לקיים ולדעת את המצוות שהיא בעצמה עושה, הדבר הזה מקנה לה זכות של לימוד תורה, בדיוק כמו אצל הגבר. ולכן מובן למה אדמור הזקן, כשהוא בא לנמק מדוע האישה מברכת ברכות התורה בבוקר, לכן הוא מציין את זה בתור הנימוק העיקרי. עכשיו זה פשוט וברור, כי עצם עובדה שהיא לומדת, נכון שמלכתחילה הלימוד שלה זה לא הדבר העיקרי, זה נועד לשרת מטרה אחרת, כדי שהיא תדע את מצוות העשה והלא תעשה שהיא מחויבת בהם, אבל כמו אצל הגוי להבדיל, עצם עובדה שהיא לומדת, הדבר הזה מקיים, מקבל פתאום מעמד בפני עצמו, מעמד של לימוד תורה. אז בואו למה אדמור הזקן אמר שאכן בגלל העניין הזה נשים יכולות לברך ברכות התורה. אבל אם ככה, אז כל השאלות האחרות ששאלנו מקודם עולות חזרה במלוא חריפותן. למה כשהתורה אומרת שמה בברכות י"ז נשים במה זכיין, למה אישה צריכה את הבעל שלה? אם אנחנו רואים שפה על ידי לימוד התורה במצוות שהיא נזקקת להן יש לה זכות של לימוד תורה, אז הזכות הזאת היא עומדת על שתי רגליים עצמאיות, היא לא צריכה את הבעל. ולמה כשהגמרא בסוטה שואלת שמה איזה זכות יש לאישה, היא אומרת אם תאמר זכות של לימוד תורה, ודאי שלא, נשים הם לא בעניין של לימוד תורה. למה? הרגע ראינו שכן. ואת כל השאלות האלה חוזרות חזרה. מה? הם לא עמלים בתורה. מי אמר לך? אחת רוצה ללמוד, ללחוץ, כן, אמרנו מקודם, הפרשת חלה. לא תפילין זה תלית. מה? בסדר, בסדר. אנחנו פה נשתדלים להיות רציניים.
יש איסור?
מה? יש איסור, כן. כן, יש איסור. יש איסור מפורש. גם לגבי... נכון? נכון.
אבל העניין שאישה אמרת קדיש, יש רבנים שמתרים את זה.
כן. אין רבנים שמתרים להגיד קדיש. בוא נאמר, רבנים רציניים, אין כאלה שמתרים לאישה להגיד קדיש בכל רם לפני גברים, אין שום רב כזה.
ובעניינים של נשים.
מה?
שעובדת
בשטח,
ולחש, כאילו...
או, זה משהו אחר. אבל שאישה תגיד קדיש בכל רם והגברים יענו אחרי האמן.
כשהייתי אומר, בשנה שהייתי אומר קדיש, אז הייתה אישה שאתה אומרת גם קדיש. ואני אומר נוסח אשכנז. והיא הייתה אומרת נוסח ספרד. אז אמרתי לה, לפחות תגיד נוסח אשכנז שלא נשמע את ה...
בדיוק, אשמח, שלא יהיה שונה פתאום.
כן, כן, פתאום היה זה ש...
כשאתה תתחיל להגיד ספרד, כדי להיות תואם. אז נחזור רגע לענייננו. אם ככה, כאמור, השאלות ששאלנו מקודם חוזרות ועולות, וצריך פה עוד פעם להעמיד את הדברים על דיוקם.
הרב,
בישאל מנה
בבטח שמישה, שהבן
ידע. שידע מה?
הבן שלא יכול להגיע לבעמית, זה רוצה להגיד לו את זה.
לא, היא לא.
אם ככה, צריך לראות איך להניח, אם הוא נכרא אותו בכל הדברים
האלה. לא, היא לא. היא צריכה לקחת מלמד, שילמד אותו.
אה, לא, היא
מלמד. פה, פה, פה,
פה. מה
נמצא? לא, לא קרה שום דבר. היא לא מאסור ללמד אותו. היא לא יודעת. איך היא יודעת ללחוף שילים?
לא, לא יכולה ללמד
לצונה,
ללמוד ולמד?
לא.
מה שהיא עושה?
היא צריכה לקחת מלמד, שילמד את הבן שלו. מלמד מומחה, בקי, שילמד את הבן שלו. משנתם לבניך. כן. יש פה נקודה אחת שהיא די ברורה, כן, אבל פה קצת, נקרא לזה שפספסנו אותה ככה במכוון, כן, אבל ברור שיש הבדל גדול, למרות כל מה שאמרנו מקודם, בין לימוד התורה של האיש לבין לימוד התורה של האישה. וזה עניין שיש מעלה גדולה מאוד למי שמצווה ועושה, לעומת מי שאינו מצווה ועושה. אנחנו יודעים את הכלל הידוע, שגדול המצווה ועושה, למי שאינו מצווה ועושה. כן, הגמרא נותנת לזה כמה וכמה נימוקים, שלושה נימוקים שונים, אבל אחד מהם, הנימוק הידוע ביותר, זה שמי שמצווים אותו לעשות, יש לו אנטגוניזם, יש לו איזה יצר הרע, יש לו איזה דחף לא לעשות את זה. למה? כי מה פתאום שמישהו יגיד לי? מי שעושה את זה וולונטרי, מי שעושה את זה בהתנדבות, הרבה יותר קל לו לעשות את זה. ולכן אומרת הגמרא, מי מתגבר יותר על היצר? מי שמצווה ועושה. יותר מאשר מי שאינו מצווה ועושה. אז עצם העובדה שהאישה באמת לומדת תורה בשביל לדעת את ההלכות הנצרכות לה, זה שונה לגמרי מאשר אצל הגבר. כמו שאצל הגבר, חובת לימוד התורה שלו היא בלי שום קשר לשאלה מה יצא לו מזה. אין שם שום דבר בהקשר למה שאמרנו מקודם, שכורך את לימוד התורה באיזושהי תועלת מעשית. כן? בדוגמה שהבאתי מקודם, אם מישהו ילמד הלכות בית הבחירה לרמב״ם, או ילמד מסכת קודשים, סדר קודשים, או סדר טהרות, כן? ילמד ענייני זווים וזוות, עניינים של תומת מת, כן? עניינים של אב מידות בית המקדש, כן? ילמד מן ההלכות של קורבנות, כן? ילמד מסכת זבחים, אז מה, הוא לא מקיים מצוות לימוד תורה? ודאי שהוא מקיים מצוות לימוד תורה בהידור, בדיוק כמו שהוא לומד את הלכות תפילין. נכון שאם מדובר על כך שמה ללמוד קודם, ודאי שהוא צריך ללמוד קודם הלכות תפילין. קודם כל הוא צריך לדעת, ולכן גם רבי יוסף קארו, שהיום בדיוק היינו על ציונו הקדוש, סיפר את זה בצורה כזאת, זה מסעות לפני כן, כן, בעל התורים. אבל אנחנו שולחן ארוך, אנחנו חיים מפי השולחן ארוך, אז לכן אורח חיים מופיע שם הראשון. עוד פעם, צריך להגיד, זכות היוצרים על העניין הזה, שלא, לא של רבי יוסף קאר, של בעל התורים. כן, של רבי יעקב בעל התורים, הוא סידר את זה. חלק של אורח חיים, חושב משפט, אבן העזר ויורדיה. כן, אבל שולחן ארוך, וגם כל שקדמו לו, כן, אומר קודם כל אורח חיים. תלמד הדברים שאתה חייב ליום יום. אחרי זה תתחיל ללמוד דיני ממונות, ללמוד חושן משפט, לדעת, ההוא הזיק את ההוא, איך הוא בדיוק, בסדר גמור. אז רק אחרי שאתה יודע כל מה שצריך בענייני אורח חיים. אחד הדברים שאני תמיד קצת תמה, כן, על הרבה מאוד מהישיבות הקדושות בארץ ישראל, ושמות דגש חזק מאוד, לפעמים אפילו בלעדי, על עניינים של חושן משפט. זה כידוע, אמר שמואל, מי שרוצה לחדד את המוח, אז הוא לומד הלכות, הוא לומד הלכות דיני אמונות, חושן משפט. אז באמת לומדים את הקצות, לעומק, ומפלפלים שם ומשך וכל קצה קצה של ויכוח כזה או אחר בין הראשונים ובין האחרונים, סברות מפה ועד הירח, אבל שזה מגיע לפעמים בעניינים של הלכות יום טוב, הלכות של שבת, הלכות של תפילין, של ציצית, הלכות של אפילו של שליח ציבור, של תפילות 18, של ראש חודש, מעניינים פשוטים. אני מדבר על הלכות לולב, הלכות סוכה, הלכות מצה, הלכות אל הסדר. לא מרואה שחסר משהו. כן? הוא אמנם יודע ללמד שנים על שנים, יודע לפלפל בשור שנגח את הפרה, ועם אחד שהזיק את המכונית של החבר שלו, זה שהוא לא שם את האמברקס, אז מי פה נחשב לגרמה, ואם זה גרמה בנזיקין או לא, זה הוא יודע בעל פה. אבל ללחוץ שופר, פתאום הוא רואה איזה חור גדול. זה תמיד נראה לי תמוע, העניין הזה. קודם כל, תשב, תלמד הלכות, קודם כל מה שנצרח. תלמד, 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 שתדע את כל האורח חיים טוב. ואיזה, אמרת את זה, או במקביל, או מה שלא יהיה, שיד ומד, ודאי, חושב משפט, זה לימוד תורה מעולה ביותר. אבל לא רק זה. אנחנו עושים רק על זה דגש. כל פעם אני אומר את זה פה, אומר את זה שם, אני... תמה, זה קצת, אבל ברור, יש פה ראשי ישיבות גדולים שוודאי יודעים היטב מה שהם עושים. זה הקטן, זה נראה לי ככה מהצד, נראה לי קצת תמוע, אני בטוח שיש בזה ודאי על מה להסתמך, בטח הם אומרים שכל אחד ילמד את זה בעצמו, כן, ילמד את זה בעצמו וידע... כן, נו, נו.
הראשי ישיבות האלה, פשוט להם, שהתלמיד, במקום ללכת לישון, הוא מעבר לרון.
כל אחד
אחד בלילה, בין 9 ל-1 בלילה, הוא לומד
לאורח חיים. אולי, אולי. פשוט לכם, אז בסדר?
לא, הישיבות הוא
פשוט. הישיבות, בדיוק. לראשי הישיבות זה פשוט. כן, כן. אז אם זה, אני אומר, אם זה פשוט, אז בסדר גמור. בסדר גמור.
זה בדיחה כאילו.
כן, כן, כן. כן, כן. שי, אתה רוצה לעשות את זה? חיים, 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 דוי הנשמה דבור רבת אברהם יצחק, יגיעו נשמתה שם מנוחתה עדן. חיים, חיים, רונן, אתה לא בא ממני?
לא, לא, זה אני חושב את זה, זה אני חושב ככה כי למשל על כל מיני סיטואציות, כל מיני נשים שאתה יודע, אולי זה לא קשור ממש ללימוד תורה, למשל